ברוכים הבאים לפודקאסט פשוט לחיות בריא.
אסקט בנושא בריאות, גוף ונפש, בהנחיית גל דרורי ואיריס שפירה.
מיכל שריר נשואה ואימא לארבעה ילדים, כך שבמקביל לאימא במשרה מלאה, היא מטפלת מוסמכת לטיפול ברפואה סינית מאז 2010. בעשור האחרון התמחתה בטיפול בנשים וגברים בתחום הפוריות, הריון, גניקולוגיה ואיזון הורמונלי, ומלווה תהליכים של החיים לצד הפוריות. מיכל הייתה מהראשונות שנכנסו לעבודה בחדר לידה כמטפלת תומכת ברפואה סינית ובדיקור, מטעם צוות שהוקם עם בית החולים שערי צדק.
מיכל ואני למדנו ביחד רפואה סינית, ועשינו את ההתמחות שלנו ביחד בסין. סין זה תקופה מאוד מיוחדת עבורי, וזה חוויה של פעם בחיים. היינו קמים כל בוקר מוקדם, והולכים לבית החולים המסורתי האוניברסיטאי בעיר אנגז'ו, וזה במקום ממש פסטורלי ליד הים, שקשה לתאר עד כמה מיוחד שם במילים. מיכל, רציתי לבקש אם תוכלי לשתף אותנו בחוויה שלך בסין, בחוויה לימודית או בכלל.
אז קודם כל, שלום איריס, שלום גאיל. ממש כיף לי להיות כאן ותודה שהזמנתם אותי. אני חושבת שסין זה היה ככה הפינל אל הלימודים והתחלת הניצוץ לטיפול בקליניקה. אני חושבת שאחד החוויות הכי גדולות שיש שם זה כמות המטופלים. כמות המטופלים היא כל כך גדולה, וזה בית חולים שלם רק של רפואה סינית, רק של דיקור, רק של צמחים. כמות האנשים שנכנסים למעלית היא פשוט אינסופית, וכולם מקבלים טיפול שהוא מבחינתנו כאן, הוא כאילו טיפול משלים, הוא טיפול ליד, הוא טיפול בנוסף, אבל לעולם לא יהיה רק במחלות קשות, ושם זה רק, ושם הם מטפלים במחלות מאוד קשות, רק דרך הצמחים והדיקור, וזה חוויה מאוד משנה מבחינתנו כמטפלים צעירים. אני חושבת שזה עדיין חקוק, שם היכולת שלך לעזור באמת לאדם בבית חולים, כשבן אדם כבר מגיע לבית חולים עם מחלות יותר כאילו קשות, ויש לנו את היכולת באמת לשנות ולעזור ולתת לגוף בעצם לעשות את הטיפול יחד עם דיקור וצמחים. אז אני חושבת שזה החוויה הגדולה ביותר שאפשר ככה לקחת מהחוויה בסין. זהו,
אני רוצה גם מדהים, זה מדהים, אני רוצה באמת. לשתף משהו ככה נחמד שמצאתי אותו מוזר. כשאני הייתי בסין, אני לא יודעת אם זה היה בזמנכם, כי אני הייתי את זה בערך 10 שנים לפניכם, אבל כל המטופלים היו יושבים בחדר,
כן, יחד עם הרופא, גם
אצלנו. וכולם שמעו את הקייסים אחד של השני.
נכון.
פה במערב, וואי, אם תעשי כזה דבר, אנשים יחשבו שאת יצאת מדעתך.
נכון, נכון. זה ישבנו בחדר של רופא לצמחים, ובעצם בתחום הגניקולוגיה, וישבו עוד 17 ילד נשים בתוך החדר, וזה באמת נורא מוזר לאוזניים המערביות, גם לעיניים, איפה הפרטיות? כן. וזאת מספרת על ההפלות, וזאת מספרת על הלידות, וזאת מספרת על הווסת, וזה בכלל לא שינה לאף אחת כלום, רק מה שנקרא לתקתק אחת אחת אחת, ולתת לה את הצמחים ואת הדיקור שהיא צריכה, ובאמת זה מאוד מוזר לראות את זה. בהתחלה אחר כך מתרגלים,
כן.
ולהם, אני חושבת שהיה מאוד מוזר לדעת שאנחנו מטפלים פעם במטופל בשעה.
נכון.
זה כאילו משהו, למה בעצם זה קורה, ולמה אתם לא מתקתקים מלא אנשים?
האמת היא שאני חושבת על זה, זה דווקא טוב, כי אז נשים שומעות על בעיות של נשים אחרות, ואם הן נתקלות בזה בעתיד, אז יש להם איזה ידע מסוים.
כן, כן. אין ספק שזה
שונה. מיכל, הייתה לנו סיבה מיוחדת להזמין אותך להקלטה, כי בשיחה המקדימה הזכרת משהו חשוב, שבעבודה שלך בחדר לידה, את יכולה להנגיש את עצמך ליולדת כמטפלת, וכמובן כאישה שחוותה לידות בעצמה. ספרי לנו איך הקשר הזה עוזר לך בעבודה עם היולדת.
קודם כל אני חושבת שזו מתנה גדולה וזכות גדולה להיות נוכחת בלידות ובחדר לידה. וראיתי שהקשר שלי עם היולדת, קודם כל זה באמת מאיזו הבנה עמוקה שלי בתור אישה שילדה, להבין מה היא עוברת, מה באמת היא עוברת, בתוך הגוף שלה, בתוך הרגש שלה, מה בן זוג, בתוך החדר, מה קורה, זה גם עזר לי כיולדת, כן? זה משני הכיוונים. אבל ברגע שאני מגיעה ונכנסת לחדר לידה, אני קודם כל ככה באה עם איזה ענווה, אוקיי? כי באמת אי אפשר לדעת מה עובר עליה, והרגישות שלי כמטפלת, וגם כאישה שילדה, אני יכולה להביא את עצמי בעצם בצורה הכי מדויקת אולי מבחינתי, איך שאני רואה את הסיטואציה, באמת מאוד עדין, זה מאוד אינטימי.
אני בטוחה שהן מרגישות את זה.
כן, כן, הן באמת מרגישות את זה, והרבה פעמים החוויה היא שהן מוכירות תודה. שמישהו בא והוא בעצם איזשהו משהו מקשר בין הצוות ליולדת. כאילו, זמן אנחנו מעין ביניים כזה, מין צוות ביניים כזה, שמאוד ככה דואג לרגש ולחוויה ולמה שהיא עוברת פיזית, לבין ממש התהליך הפרקטי של הלדת בבית חולים. זה קסם.
של הסרט נע הזה.
של הסרט נע הזה. אני חייבת להגיד שבאמת, לפני שילדתי, אולי נגיד את זה גם אחר כך, לפני שככה נכנסתי לחדר לידה בתור מטפלת, החוויה שלי הייתה שונה. החוויה שלי הייתה, קודם כל, זה אני צריכה לשמור על עצמי, כי יש פה איזשהו צוות שהוא זר לי, אני לא מכירה אותו בלידה. קודם כל, אני צריכה להישמר. אני צריכה לקחת על עצמי שיש אולי גוף שלא יודע מי אני, בדרך כלל לא יודע מי אני, ואיכשהו נוצר איזשהו אנטגוניזם כזה, בתור יולדת, לא בתור מטפלת. אחר כך, כשנכנסתי לחדר לידה בתור מטפלת, הבנתי את הניואנס הזה הקטן שהם רוצים בטובתי. שהם רוצים להיות איתי ביחד, שהם רוצים בסך הכל ליצור חוויה טובה, נעימה, מעצימה, לאותה יולדת. ובתור מטפלת אחר כך, הניואנס הזה היה מאוד 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 חשוב להבנה של התהליך.
למרות שמהצד שמגיעים לפעמים לחדר לידה, יש תחושה שהאחות פתאום כל מה שמעניין אותה זה שיהיה את מוניטור מספיק ארוך באורך שהיא רוצה, וכל מיני דברים כאלה מקבלים לפעמים את הפוקוס, לפחות בתחושה, יותר מהיולדת עצמה.
נכון. וזה משהו שככה הבנתי לאט לאט מהניסיון שלי בחדר לידה, גם בשערי צדק וגם בשיבה, זה שהצוות רוצה בטובתי. רוצה בטובת העובר והיולדת. הוא רוצה לסיים, נכון, הוא רוצה לסיים את הלידה הזו, אבל הוא רוצה את זה בבריאות טובה של שני הגורמים. הוא תמיד דואג לשני הגורמים האלה שהם העובר והיולדת, וזו המטרה שלהם. אז הרבה פעמים זה נראה קר, זה נראה מנוכר, זה נראה טכני. זה נראה שהיא באמת רוצה רק את המוניטור, אבל מה יש בעצם מאחורי המוניטור? יש פה עובר שיש פה דופק, והיא רוצה את טובת היולדת שלא יורד הדופק. אוקיי? אז אנחנו כאן בתור המטפלים שנמצאים בתוך החדר, יכולים לבסט את המקום הזה, ולהיות בדיוק המקום המקשר שמכניס את הרגש למקום הקצת קר הזה.
אז איך טיפול השראת לידה מתנהל בשטח?
מגיעים, בעצם הצוות, מגיע זה אחד או שניים, בדרך כלל זה אחד לצוות, אחד למשמרת, מהצוות של חדר לידה של הדיקור, מגיע בבוקר, שבא בבוקר יחד עם תחילת המשמרת, מילדת אחראית של אותה משמרת, בעצם עוברת חדר חדר איתנו, המטפלים, או המטפלת במקרה הזה, ובעצם אומרת, בחדר הזה יש יולדת שתקועה בפתיחה 6 ולא מצליחה ככה להתקדם, הראש קצת תקוע, או שבחדר השני יש לידה קיסרית שמתועדת, כאילו צריכה להיות מתוכננת, והיא קצת בחשש, אולי תוכלי לעזור לה דווקא לאותו חשש ופחד לפני הקיסרי. יש באמת מגוון, כל מה שאתם יכולים רק לדמיין על כל סוגי הלידות ב-15 חדרים, באמת עוברים חדר חדר, מי דחוף יותר, מי פחות דחוף, מי מהלילה הקודם או אפילו מיום לפני זה, וצריכה עוד טיפול, עוד ככה התנאה, עוד איזשהו, בעצם הקשבה. מה שהם לפעמים לא תמיד מספיקות, כי זה לפעמים מיילדת על 3 חדרים.
אישה שרוצה לקבל טיפול של מדקרת בחדר לידה, היא צריכה לעשות משהו מסוים?
לא, היא צריכה לבקש מהמיילדת. צריכה לבקש מהמיילדת. בדרך כלל היום, כבר במקומות שיש צוות בחדר לידה, אז לרוב, בעצם המדקר כבר ייכנס, המדקרת כבר תיכנס לאט לאט, בהוראה של הצוות. במידה וזה לא קרה, או במיון עוד לפני, שאותה יולדת רוצה טיפול דיקור, והיא יודעת שזה אפשרי באותו בית חולים, היא פשוט תבקש מהצוות, והצוות לגמרי על זה.
וכמה פתיחות יש בקרב היולדות?
בקרב היולדות. פתיחות אינסופית. אני אומרת, תראי, זה מאוד מאוד מוכר כבר השיוך של דיקור עם לידות. גם יולדות כבר יצא לי להגיע אל היולדות, שאני מדברת מה זה דיקור ומה זה רפואה סינית, והן לא יודעות. ונכנסים לאיזה שיח שהוא מאוד מעניין, ואז הן פשוט רוצות את זה מאוד. יש כאלה שמבקשות את זה מהרגע שהן נכנסות לחדר לידה, זה באמת צוות קסם.
וזה כאלו שעברו דיקור לפני כן?
לא תמיד.
לא תמיד?
לא תמיד. לא תמיד. הרבה, אני חושבת שהרוב לא.
ומה עם הפתיחות של הצוות הרפואי?
בת תראי. זה, אני חושבת שהיה איזשהו תהליך. לפחות במקומות שאני עבדתי בהם, בהתחלה, זה היה מאוד ככה כבדו וחשדו. כאילו מה, את נכנסת, או לא, אני דווקא אני, אבל בתור הצוות, מה אתם נכנסים לנו ככה בין הרגליים? אין הכשרה רפואית, מיון, אחות, רופא, כאילו פתאום מטפלים רק ברפואה סינית. נכנסים לתוך הקודש קודשים האלה הזה שהוא חדר לידה, וצריך פה בעצם המון רגישות. וזמן, לתת זמן, אוקיי? ולהוכיח בתכלס, בשטח, שהדיקור ממש עובד. וברגע שהם לאט לאט, אני חושבת שזה מה שהתהליך עושה, בהתחלה הם בקבדו וחשדו, ולא מכניסים למקרים שהם קצת יותר קשים, או יותר מסובכים, ולאט לאט, אחרי שהם רואים שבמקרים היותר פשוטים זה עובד, אז מכניסים לקצת יותר מסובך, ואז רואים שזה עובד, ומכניסים באמת להארדקור.
תני דוגמה למקרה מסובך, נגיד, שהיית בו.
הייתי בהרבה. זה יכול להיות הרבה פעמים לידות של תאומים, אחד אחרי השני, שככה, בדרך כלל זה לידה בסיכון, לידות עם, נגיד, עוברים מאוד מאוד גדולים, היפרדויות שיליה, כאילו, באמת, דברים שלרוב הרופאים הבכירים נמצאים שם, יש עקוז, יש הרבה, באמת יש מקרים מגוונים, כל מה שאתם רק יכולים לחשוב, אפשר להכניס דיקור, כי בסופו של דבר אנחנו מטפלים ביולדת, לא מטפלת בעובר, לא מטפלת בסיטואציה, לא ברופאים ולא בבעל, אני מטפלת לגמרי ביולדת, באיך שהיא יכולה לקחת את החוויה הזו ולהעצים את עצמה, וזה עושה את שלו.
אז תספרי לנו כאן על התהליך, מהרגע שאת מתחילה קשר עם יולדת, עד שהיא מתחילה לידה. שאני מניחה שבלידה עצמה, את עדיין נמצאת או יוצאת?
אז ככה, קודם כל, כשנכנסים לחדר, צריך לבוא עם ממש עם אפס אגו. אני לפחות, אני יכולה לדבר על עצמי, אני נכנסת מתוך איזה, כאילו, באמת באיזה כבוד לסיטואציה, כבוד אליה, אני לא מכירה אותה, אני נכנסת אליה למקום הכי אינטימי שלה בחיים, ובאמת היא לא מכירה אותי. ואני צריכה ליצור היכרות מאוד אינטימית, ומאוד מהר, כדי לנסות לעזור לה. אז החושים שלי בתוך הסיטואציה מאוד פתוחים, ממגע וריח ולהסתכל עליה,
שפת גוף.
שפת גוף, לרוב היא שוכבת, כן? כן, אבל... פידורל, אבל, אתה... אבל אם... בתוך הסיטואציה גם חשוב להסתכל גם על הבן זוג שיושב שם, או האימא שיושבת שם, או באמת מה שהיא מביאה, האם החדר מואר, החדר חשוך, האם באמת... אני חושבת שזו היכרות מאוד מהירה והכי אינטימית שיכולה להיות בצורה כזאת מבחינת הזמן. וברגע שנוצר איזה קליק, ולרוב באמת עושים עבודה מאוד מאוד מהירה, כבר במיומנות מאוד גדולה המטפלים, לרוב אנחנו נשארים ללידות. כי זה באמת מאוד מרגש. באמת מועטות הפעמים שהיולדת לא רצתה בנוכחות של מטפל כזה או אחר, לרוב אנחנו מחזיקות את היד, לפעמים מחזיקות את הרגל, וואו, ועוזרות, זו זכות. זה זכות ענקית, וזו חוויה גדולה, וזה ככה חקוק בזיכרון של הגוף. אז כן, לרוב אנחנו נשארות.
אז מבחינת, אני רוצה שוב לחזור לשאלה של איריס, מבחינת ממש פיזית, מה קורה בחדר, אז הגעת לסיטואציה מסוימת, מעבירים את השרביט אלייך, אומרים לך בואי תעזרי,
כן.
אז מה בעצם את עושה, איך את, מה את שואלת, איך את מאבחנת, מה קורה בטיפול?
אז קודם כל אני נורא מתעסקת קודם כל באיך החדר נראה. אם החדר מואר אני אוטומטית ככה מחשיכה את החדר, דואגת שיהיה ככה אור נעים, זה נורא חשוב ללדת ולהיות בסיטואציה של לידה או תהליך לידה בחושך. זה... בעצם משחרר הרבה אנדרופינים ככה ושקט ונותן לגוף את היכולת שלו לרדת מהטוטסטרון שככה משתחרר גם. ובעצם מתחילים תשאול כמו כל מטפל, בת כמת, איזו לידה זו, מה הרופאים אומרים, מה הפתיחה, מה, ואני מסתכלת תוך כדי זה גם על המוניטור לראות, ובעצם מלמדים אותנו גם על המוניטור, לראות מה מצב העובר, איך היא מרגישה? אם זה לידה ראשונה, יש את, אגב, גם לידה לא ראשונה, יש חשש ויש פחד. השאלה כמה זה נוכח בתהליך שהיא עוברת באותו רגע. ומה היא צריכה? כי לרוב נשים בסיטואציה הזאת מאוד מאוד, הן בולבלות נכון, הן חוששות נכון, אבל יש המון גם איזושהי, הקשבה שלהן, לגוף שלהן, מה היא צריכה? האם היא צריכה שאני אעזור לה להתקדם? מה היא צריכה שאני ארגיע אותה?
ואת מסבירה להן מה זה דיכור?
לרוב הן יודעות, באמת, סיטואציות מאוד מאוד מועטות, אנשים לא יודעים מה זה דיכור, אבל היא שואלת איך זה יכול לעזור לי, איך זה יכול לקדם אותי. אז אני אומרת לה שאנחנו רוצים בסך הכל, קודם כל להרגיע. אני חושב שלהרגיע ברגע שאתה משחרר את הגוף, הגוף כבר יודע לעשות את שלו. ותמיד אני חוזרת על המשפט הזה שהוא עצם היותנו נשים יודעות ללדת, לא משנה אם אנחנו לבד או בקבוצה מימי הביניים, בתוך איזה אוהל אדום, אבל אנחנו עצם היותנו נשים, אנחנו יודעות ללדת, זה בגנים שלנו, זה בתאים שלנו, וזה מאוד מרגיע, כי יש איזשהו ידע קדום שמאפשר לנו לעשות את הדבר הגדול הזה, ובאמת הרגעה, ונשימה והרפיה של כל הגוף, מי בעצם העיניים, עד הפה והגן, זה גורם להרבה שקט, ונותן ליכולת לגוף להתקדם. אז קודם כל זה להרגיע. אני מסבירה לה את הקשר בין העיניים, בין השרירים הטבעתיים למעלה, לשרירים הטבעתיים למטה, ויש קשר ביניהם, וזה מאוד יעזור אם היא תתחיל לנשום ולהירגע, ואני יכולה לעזור לה בזה גם בדיקור. מעבר לזה, מעבר להרגעה, יש הנאה של דם וצ'י בגוף. הרבה פעמים יש, בלידות ראשונות הרבה, יש תקיעות של הראש, של התינוק, בתעלה. ואז יש ממש נקודות ספציפיות שעושים ממש כדי להוריד ראש. זה מצחיק שהמיילדת קוראת לנו, מיכל, תבואי רגע, תורידי לי ראש. תורידי לי ראש, תורידי. אני צריכה בחדר 12 שתורידי לי את הראש. וזה אבל אנחנו כבר מבינים את השפה, והיא כל כך, זה באמת מדהים. השיתוף פעולה, שהוא לאט לאט נרקם בין הצוות, המילדות, הרופאים, לצוות של חדר לידה מבחינת הדיקור, זה, כששומעים את המילים, זה נורא מצחיק. כי בעצם באים, דוקרים נשים בהיריון, שכאילו צריכות ללדת, והסיטואציה הזאת היא באמת מעצימה.
כשאת מדברת על זה, אני חושבת לעצמי כמה הייתי צריכה את זה בלידה הראשונה שלי עם ליאם. אם היה לי את מה שאת מספרת, אני בטוחה
כן.
שהייתי יולדת הרבה יותר מהר. כי לידות ראשונות, יש את העניין הזה ש- you hold on,
כן.
קשה לך נורא לשחרר, ברור. כי את פוחדת ממה שיהיה.
נכון.
ואני חושבת שזה מה שהיה לי, והסנדלר קצת הולך יחף, אז גם לא עשיתי טיפול הכנה ללידה, שמה שאני עושה למטופלות שלי, לפני הדיו דייט. אבל וואו, אני חושבת על זה, זה יכול להפוך את החוויה הזו ב-180 מעלות.
נכון, נכון. אני רואה ממש את ההבדל, אגב, בין נשים, גם בדיקור וגם בספורט, כן? אבל נשים שמגיעות ללידה, מוכנות, גם מבחינה נגיד שעשו יוגה כל ההיריון, ועשו דיקור וטיפולים, ודיברו איתם כל ההיריון.
אני חושבת שהחלק של דיברו איתן, זה אפילו יותר חשוב, נכון, כי אני עשיתי המון נכון. ספורט, אני פשוט לא הצלחתי לשחרר,
נכון, זה קשה,
מנטלית,
זה קשה, כן. לידה ראשונה, זה באמת, כמו שבאחת הלידות, זה סוללים את הדרך, והסלילת דרך הזו היא סוג של נוצרת פה אימא, וזה גם איזושהי דרך שצריך לעבור, וצריך לכבד ולהוקיר את הדבר הזה, זה לא מובן מאליו, זה קשה, זה דבר קשה לעשות, תפקיד קשה.
איך את רואה את המקום של בן הזוג בחדר?
אני חושבת שזה תפקיד מאוד חשוב. הבן זוג, או אגב זה לא חייב להיות בן זוג, זה יכול להיות אימא או אחות או מישהו.
שהיולדת,
או חברה, או מטפלת, או דולה, או מי שזה לא תהיה. אני חושבת שהתפקיד זה השקטת רעשים. זה בעצם לתת ליולדת את היכולת להתנתק אמיתי, כאילו היא יולדת בבית. לתת לה את המקום, המרחב הבטוח שלה, וזה לגמרי הבן זוג, או מי שלא יהיה שם שהיולדת בחרה, יכול לתת. זה אומר לדבר עם הרופאים על דברים שהם לא רלוונטיים בהכרח, והרופאים הרבה פעמים, או מילדות נכנסות לפעמים סתם, פותחות את האור, זה... לא, אל תפתחי את האור, בוא ניתן לה לנשום, היא כרגע רוצה להתקלח. בעצם לעשות איזה חוצץ. לעשות איזה חוצץ, איזשהו דלת מקשרת, אוקיי? ליולדת ולהגן עליה. לא כי היא לא מוגנת, אלא כי יש פה איזשהו מישהו שמכיר אותה יותר טוב מהצוות, ויכול לשמור עליה בדברים הקטנים. אם זה להיכנס איתה למקלחת, ואם זה להחזיק את היד, ואם זה... ובעצם להשקיט הרעשים האלה, לסגור את האור. זה דברים שבני זוג, זה התפקיד סופר חשוב.
אני שלחתי את הבן זוג שלי לקנות לי בירה שחורה.
זה?
לא יודעת למה. פשוט כנראה הייתי כל כך צריכה את האנרגיה הזו. אז כן, זה היה שם בשבילי, וגם אחר כך בלידה עצמה, אז שמתי עליו את הרגל, והמילדת אמרה, שימי גם עליי את הרגל, ותדחפי. ואני דחפתי כל כך חזק שהיא עפה לכיוון השני של החדר, אבל בעלי נשאר ניצב.
זהו, אז להישאר ניצב הזה, זה מהדהד. זה כל כך חשוב. ונשים אגב, שאני רואה שלא הגיעו, בתור מטפלת בחדר לידה, נשים שלא הגיעו עם הבן זוג הזה, ועם המלווה הזה, לרוב אני נשארת יותר. כי
יש
עובדות
שמגיעות לבד?
לא לבד לבד, אבל הבן זוג הוא לא נוכח.
כי הוא התעלף. כי הוא עלול להתעלף.
לא, אולי גם. אבל אני חושבת שלא לכל גבר זה מתאים בזה בטבוע בו, או לא כל אימא יכולה לתת את מה שאנחנו, את יודעת, בראש שלי ההתגלמות האימאית. וחברה לא תמיד יכולה, תמיד יש איזשהו גבול שאולי לא עוברת. ולאט לאט כשאת נכנסת באמת למאות חדרי לידה, את מבינה את הניואנסים, מבינה את הקשר בשנייה, וזה באמת מאוד מעניין לראות את זה, זה באמת ככה חוויה אנתרופולוגית מאוד מעניינת,
איך הייתה החוויה שלך, גל?
בתור הבן זוג.
שלוש לידות, בכל
שלוש
זאת.
שלוש לידות. אז האמת שדווקא הלידות הראשונות אצלנו היו יותר מהירות. אצל מי הראשונה היה ממש מהיר, אצל רון גם יחסית. ועכשיו הלידה האחרונה אצל הדס, זאת הייתה גם הלידה כאילו, עם החוויה הכי טובה, שדווקא הייתה יותר ארוכה, אבל היה לנו הרבה זמן ביחד. גם בגלל הקורונה אז הצוות משתדל לא להיות בחדר. אז בעצם רוב הזמן הצוות היה בחוץ והיינו שנינו, ועשיתי לה דיקור, והיינו מאוד פעילים, רקדנו, והיינו בתנועה, וזאת הייתה ממש, למרות שהיא גם קיבלה פיטוצין כדי לזרז, היא לא קיבלה פידורל, והלידה הייתה ממש פעילה, כאילו עד ה... היינו בתנועה ממש עד חמש דקות לפני שהיא ילדה, כאילו עד שהראש מדהים. ממש עמד לצאת, אנחנו עוד רקדנו ביחד.
היא אמיצה, הפיטוצין, בלי הפידואל.
נכון.
אז זה היה ממש, כאילו ממש בדקות האחרונות, ממש היא כבר, שהיא באה לצאת, קראתי לצוות, היא הייתה על, על שש, וזהו. פשוט
מדהים,
יצא
מדהים.
החוצה,
אבל, אני חייבת לומר שגל הוא לא הבן זוג הרגיל. נכון. והוא לגמרי הדולה. והוא מטפל ברפואה סינית כל כך הרבה זמן בנושא הזה, ככה ש...
את עושה גם מסאז' לפעמים, או רפלקסולוגיה? לא, אני לא... במקום דיקור.
זה לא רפלקסולוגיה כמו המגע בנקודות דיקור.
כן.
כן, כן. הרבה פעמים, נגיד, אם יש אפידורל, זה תמיד הרבה יותר קל לנו כמטפלים, כי לא כואב לה כלום בעצם. והיא לא פעילה כל כך. זאת אומרת, היא שוכבת, ואנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים מבחינת הדיקור, ברגליים, וככה בסקרום, וליולדת שהיא יותר פעילה, אז אנחנו נעשה את זה, את הדיקור, במקומות שהיא יכולה לזוז איתם. זאת אומרת, לא תמיד זה יהיה ברגליים, למרות שיש הרבה נקודות טובות ברגליים, אנחנו נעשה נקודות בצוואר, בידיים, בראש, כדי שהיא תוכל להמשיך להיות פעילה.
אצלי... אתם מפעילים את הבן זוג דרך אגב?
כן, כן, אני מפעילה, אני מפעילת בני זוג סדרתית, אני אומרת לו, אחרי שאני יוצאת, אתה ממשיך ככה לעשות עיסוי בנקודות האלה והאלה, עד שאתה רואה חור בעצם, ממש זה, ולהפך, אני חושבת שזה מקשר, עושה איזה קישור במגע, בין בני זוג, וזה מאוד מקדם, כי אין כמו מגע של בני זוג בצורה אינטימית כזאת, והם צוחקים הרבה פעמים תוך כדי, וזה מאוד טוב לסיטואציה הזו. אני בעצמי בלידה שלי הרביעית, כי הייתה לידה מדהימה במים, והגיעה מטפלת ועשתה דיקור. אם אני לא אעשה, מי אעשה? וזה היה באמת מאוד מדהים. אני אומרת לה, לא, לא, אל תעשי את הנקודה הזאת, תעשי את הנקודה הזאת. כי זה...
התערבת.
כן, אין מה לעשות, זה השליטה, זה חלק מהעניין. והנוכחות הייתה טובה.
את משתמשת הרבה גם בשמנים, נכון?
כן. לא בהמון סוגים של שמנים. אני שמה הרבה פעמים את הלוונדר להרגעה, שהוא באמת כאילו זה...
איפה את מורחת פרקות?
לרוב אני לא אוהבת לשים על הגוף עצמו. אני שמה נגיד על הקרית, או על החלוק, או ליד כזה. כי הרבה פעמים נשים פתאום מספיק להם עם הריח, ואז אין להם יכולת להיפטר מזה. אז לאט לאט הבנתי שלא לשים על הגוף, ושמן תפוז. שמן תפוז זה משהו, זה משוגע. איך זה עובד.
למה?
זה כמו שאת פותחת קלמנטינה ותפוז, ויש איזושהי ציסה כזאת, וכל הריח ככה...
ארומה.
ארומה הזו, וזה גורם לזה פתיחות כזו בחושים, זה מה שזה עושה גם בגוף.
מה הן מדווחות? מישהי...
אני יכולה להגיד על עצמי, אני יכולה ממש להרגיש, ככה הרגשתי את זה על עצמי, עם השמן תפוז, שבלידה השלישית שלי, נכנסתי למקלחת ארוכה, והייתי עם צירים מאוד מאוד כואבים, ואז נדב, הבן זוג שלי, כבר ידע מה הוא צריך לעשות.
איזה בקבוק לפתוח.
איזה בקבוק לפתוח, ובתוך הסטלה הזו שהייתי בה, הוא פשוט מתוך, אני עם עיניים מסגורות לחלוטין, הוא פתאום נתן לי להריח את השמן תפוז הזה, והרגשתי את אותה תסיסה הזאת, הרגשתי שפשוט הכל נפתח. זה
זה היה בבית? או
לא,
או
זה, היה בכלל, זה היה...
אז בעצם את יכולה גם בבית, כשאת מטפלת בחיוניות שעומדות ללדת.
נכון, אני עושה את זה. אני שמה את זה במבער.
והן יכולות להשתמש בבית, כמובן.
והן יכולות להשתמש בבית. לרוב, שמן תפוז עוזר בעיקר כשיש כבר צירים.
ספרי לנו על איזה מקרה מיוחד.
יש הרבה מקרים מיוחדים. כן, יש הרבה. אני עבדתי בביקור חולים. ביקור חולים זה בעצם בית יולדות, מטעם שערי צדק, ממש במרכז ירושלים. ושם יש מקרים שלא מגיעים לבתי חולים הגדולים. זה כמו בית יולדות של ימי הביניים. זה משהו מדהים.
מאיזו בחינה?
זה איך שאת נכנסת, זה ישר לחדר יולדות. אין ככה קומות. זה מאוד של פעם. זה ממש מרכז ירושלים. הם יולדות שם כל כך הרבה, שמגיעות לשם יולדות של מגיל 18, שזה הלידה הראשונה שלהם, ועד גיל 45, שזה לידה 17 שלהם.
וואו.
אז בכל הלידות האלה הייתי נוכחת. וזה מגוון עצום ולידות מדהימות. זה הלידות הכי יפות שראיתי. אז הייתה יולדת בת 18, שזו הייתה הלידה הראשונה שלה. ואת רואה ילדה, בת 18, שהיא ממש כל כך בחיבור גדול וחוזק בגוף, שהיא עושה את זה מתוך איזושהי פעילות, כאילו ממש התנועה שם היא חדורת מוטיבציה בצורה בלתי, כאילו אנחנו לא עשינו כלום, חוץ מלהסתכל עליה, מאיך שהיא פועלת, והיא רצתה להסתובב פתאום על שש, ופתאום רצתה להתקלח, אף אחד פשוט לא אמר לה לא לעשות משהו, או אל תרדי מהמיטה, כי אי אפשר היה, היא הייתה בת 18, תחשבי על נערה בת 18,
מדהים.
שהיא פשוט יודעת מה היא צריכה לעשות.
קשובה לגוף.
קשובה בצורה בפעילות. זה היה באמת חוויה מאוד יפה לראות. ומצד שני, לידה של אישה, בת 42, שבעצם הצוות אמר לי, מיכל, כדאי שתיכנסי אליה, אנחנו לא יודעים מה קורה איתה, היא קצת מנותקת. ונכנסתי אליה, ושאלתי אותה, איזה לידה זו? אז היא אמרה שזה מלידה 11 שלה, והיא בת 42. ואמרתי לה, ואת רואה משהו בעיניים, כאילו קבוי, משהו מאוד לא, משהו נוגד סיטואציה. ואמרתי לה, מה עובר עלייך בעצם? כאילו, האם את פוחדת? בעצם פוחדת כאילו, לידה 11. אמרת לי, כן, אני ממש פוחדת.
מהלידה עצמה?
מהלידה עצמה.
וגם מהבאות?
לא, מהלידה. מהלידה הספציפית הזאת שהיא כרגע נוכחת בה. מאוד מאוד פוחדת, ואני עשיתי טיפול רק לפחד. רק לשחרר את הפחד. וילדה, וחייכה, והכל כאילו, זה משהו שראיתי איך הטיפול ברגש מניע את הצ'י, ומניע את הלידה, וזה היה כזה, הצוות פשוט באיזשהו שלב יצא, כי לא הצליחו להתחבר אליה. ואני, בתור הדבר מקשר, יצרתי שם חיבור, והמיילדת גם הייתה ממש בשוק אחר כך, שהייתה כל כך אינטואית, הייתה כל כך מחוברת אחר כך, וקצת חששה על הילד, אז אוטומטית מביאים את הילד, ולפעמים הילדות לא רוצות, לא כולם רוצות את הילד ישר עליהן, והרבה פעמים אני בתור האימא גם, אני חושבת, והמטפלת והיולדת, הכל באותו רגע, את הכל מצטמצם לאותו רגע, אני אומרת לה, קחי אותו. קחי אותו עלייך, ותריכי אותו. כי יש משהו בחיבור הזה שהוא for life. ולרוב זה רגע חיבור פשוט קסום.
זה מרגש כל כך.
מרגש מאוד, כן, זה ממש ממש מרגש.
את רואה הבדל תרבותי בין נשים שהאמונה חזקה בתוכן, דתיות, לעומת חילוניות?
כן.
מה ההבדל?
אני אדבר על ההבדל איך שהן רואות אותנו בצוות גם. עבדתי המון זמן בשערי צדק ובביקור חולים, ששם יש הרבה נשים דתיות. והם כאילו מסתכלות עליך, כאילו את מלאך שנשלחת אליהם. והן גם מוכירות לך תודה בצורה שהיא ממלאה את הלב, באמת. זה מתוך אמונה, אני ראיתי את ההבדל, זה לא שנשים חילוניות, אני ביניהם, אני חילונית לחלוטין, והם הרבה פעמים, זה אחרת, זה אחרת. קשה להגיד לטובה או לרעה, זה פשוט אחרת, הן מחוברות לגוף, הן מחוברות, הכל יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר, והם לא, וכולם שליחים בשבילהם, כולם שליחים, מהמיילדת לרופא, למטפלת, כולם שליחים בתוך התהליך הזה. ואצל החילונים זה לא ככה, לא מסתכלים על זה ככה, כי אנחנו לא לומדים להסתכל על זה ככה.
זה נשמע כמו חוויה רוחנית.
נכון, נכון. הרבה פעמים זה חוויה רוחנית.
מיכל, מה המסר שהכי חשוב לך שיעבור למאזינות?
אני חושבת שהמסר הוא קודם כל לעשות, יש כמה מסרים. אני חושבת שקודם כל הקשבה לגוף, אבל זה לא מתחיל בלידה. זה מתחיל הרבה לפני זה. זה מתחיל בהיריון. מי לעשות יוגה נשית, עד ללמוד לנשום נכון בלידה, שזה סופר חשוב. ללכת ולשמוע ואפילו לראות בסרטונים, להתחבר לתהליך ולסיטואציה שאת נמצאת בה, ולא לבוא ולהגיד, יהיה בסדר, אני אסמוך על הצוות והכל יהיה בסדר, או לצוק מהמדרגות, תביאו לי פידורה, למרות שאולי את יכולה גם בלי, לא שיש איזה פרס לאנשים שמצליחים ללדת בלי, אבל החיבור לסיטואציה והחיבור לגוף, משלב הראשוני של ההיריון הוא סופר חשוב, וברגע, המסר השני זה מרגע שהגעת לחדר לידה, במידה ויש צוות חדר דיקור, כמובן לבקש דיקור, הם יחברו אותך כבר לאיזשהו קשר מדהים עם הגוף, ולסמוך על הצוות, הם באמת רוצים בטובתנו בסופו של דבר.
את הזכרת נשימה.
נכון.
אז זה משהו שאת עושה הרבה, אני מניחה.
כן.
עם הילדות.
נכון. אני גם בטיפולים שלי, שאני, בנות מגיעות לזירוז, אני לא אוהבת, זה לא תמיד זירוז, זה קידום לידה, נקרא לזה, השראת לידה, אני עובדת איתם המון, המון, המון על נשימה, שאני בעצמי, בלידה שלי, בכל אחת מהלידות, הבנתי כמה התהליך הזה הוא משמעותי, כי ברגע שאת מרפא את קנה הנשימה, את השרעפת, בעצם השרעפת יכולה לעשות עבודה מאוד גדולה על הדחיפה, דחיסה של הרחם כדי לעזור לתינוק לצאת, ברגע שהשרירים הטבעתיים הם בעצם רפואיים, וגם למעלה וגם למטה רפוי אפשר ללדת, וזה הכל בא מהנשימה.
תוכלי להסביר לנו בדיוק?
כן.
מה את ממליצה?
קודם כל אני חושבת שהם למדים אותם מאז שאנחנו קטנים וקטנות, שברגע שיש כאב אנחנו מתכווצים. וכשמגיעים ללדת, מבינים שצריך לעשות הפוך. בעצם כשיש כאב להרפות, ויש פה איזה דיסוננס, שאנחנו, זה נורא קשה להבין אותו, עד שלא מגיעים לסיטואציה של איך אפשר להרפות כשיש כאב. ואז הרבה פעמים, כשאני רואה שאותן בנות מתכווצות לתוך הכאב הזה, אז קודם כל זה לעבור לאט לאט, ככה, אפילו מהקרקפת, להרפות את הקרקפת, ולהרפות את העיניים, את הגבות, את הנשימה, להרפות את החך, את הלשון, ממש לעבור כאילו את כל החלקים שבעצם את השרעפת, את הכתפיים, את השכמות, ואוטומטית זה, אוטומטית נלקחת פה נשימה. והרבה פעמים הקשר, הידיעה של הקשר, המודעות לקשר בין הנשימה של הפה לקשר של הווגינה, זה קשר שצריך ללמוד אותו, אוקיי? הוא לא תמיד בא בשנייה.
אז אם מישהי בא לפני לידה, להכנה ללידה למשל, לקליניקה, את עושה מן, זה כמו מן, זה דמיון מודרך,
נכון.
וסריקה,
נכון.
סריקה על
נכון.
כל הגוף,
נכון.
עם עוצמות עיניים,
נכון.
ואת מדריכה אותן.
נכון. ואז אני מנסה ככה לגעת בבטן תחתונה, ולהגיד לה, עכשיו שאת שמת עיניים, תנסי לראות איך זה משפיע על הלמטה, לעשות איזושהי חוויה נוירולוגית באיזשהו מקום, כאילו של הקשר בין השרירים הטבעתיים למעלה לבין למטה. ברגע שבנות מבינות את הקשר שיש להם, לומדים את זה גם ביוגה נשית אגב, ברגע שמבינים את הקשר בין הנשימה העליונה איך זה, איך המעבר בתוך השרעפת, ללמטה, לבטן תחתונה ולמטה ממש, הן יכולות להצליח לעשות את זה אחר כך גם בלידה.
אחד המקומות שאפשר לתרגל לפני זה בשירותים.
נכון, נכון.
שאפילו
כולנו, שיכולים ברגע שאנחנו נכנסים בעצם לשירותים, אנחנו יכולים, והרבה פעמים אנחנו נראה אחרי זה, אם לא עושים את זה, את חורים. אם לוחצים חזק מדי, מהר מדי, וברגע שאנחנו כבר נמצאים בשירותים, אז אנחנו יכולים בעצם לנשום רגע, להרפות ולתת בעצם לפריסטלטיקה של המעיים לעשות את העבודה. וזה אותו דבר עם הרחם, ואותו דבר עם השרעפת, ואותו דבר עם הנשימה העליונה. זאת אומרת, זה איזשהו תהליך שאתה יולדת בעצם מכניסה אוויר דרך האף, והשרעפת נפתחת ולוחצת על הרחם, ואז הרחם ככה יש ציר והוא יכול, יש כוח, ממש, יש כוח לקבל את הציר הזה, ודברים קורים כבר.
אז הנשימה מהאף, ומאיפה להוציא את האוויר ובאיזה קצב?
אני חושבת שזה לאט לאט, אפשר גם, תראה, בסופו של דבר אפשר להוציא מהאף ולהוציא מהפה, העניין זה האיטיות, לעשות את זה לאט ובהקשבה. ולא בלחץ, כי לא לייצר איזשהו היפרוונטילציה של נשימת יתר.
זהו. מיכל, זה מעניין, כי הרי את אומרת פה, וזה כל כך הגיוני, דווקא ההרפיה תעודד את הלידה.
נכון.
והצוות הרפואי אומרים לה, תלחצי, תלחצי.
אז
איך את מגשרת את שני העולמות האלה?
אז קודם זה שני דברים שונים. ההרפיה היא לפני. בזמן, התהליך של הלידה הוא תהליך ארוך, לפעמים יומיים, לפעמים שעה, זה לא משנה, אבל התהליך לא מתחיל בלידה ממש, בלחיצות. התהליך מתחיל לפני, יש איזשהו תהליך של הנשימות, של התנועה, של הצירים, של הפתיחה, ולאט לאט. בסוף, שזה האנדרופינים, אותו הנשימות, האנדרופינים, הורמון האהבה שאמור לפתוח ולעזור לנו ללדת. כשאנחנו מגיעות כבר לשלב של הלחיצות, יש אנדרנלין של פתאום את תראי צעקה, ופתאום את תראי אפילו שעגה, ואפילו ככה, הן רוצות להלחיץ, זה נקרא להלחיץ גם בחדר לידה, ממש בפה של היולדת, מילים של היולדת, אני רוצה להלחיץ אותה, אוקיי? כדי ליצור אנדרנלין, כדי שהיא תוכל ללדת. אבל זה רק אחרי, זה כבר בזמן ממש של הראש, רואים את הראש, אז מלחיצים שם.
איזה מתנה זו בשבילך.
לגמרי.
מה אני מאמין שלך כמטפלת?
אני חושבת שהקשר, הקשר למטופל, ההקשבה.
אם זה בקליניקה או אם זה בחדר לידה.
כן, כן, אני חושבת שזה לא ממש משנה, כי אני מביאה את עצמי גם פה וגם פה.
מיכל, מה בשגרת היום-יום שלך מרגיש שפשוט לחיות בריא?
אני חושבת שתזונה, תזונה זה משהו שככה, זה הבית. בין אם זה שהילדים שלי מגיעים, אז יש אוכל חם, וזה נראה להם מובן מאליו, אבל זה גם טוב שזה נראה להם מובן מאליו. גם לי זה היה נראה מובן מאליו, כי לי היה אוכל חם כשאני הגעתי הביתה, אז אני באותו רגע ידעתי שזה מה שאני רוצה גם לילדים שלי. הם יעריכו את זה לאט לאט כל החיים. אז אני חושבת שתזונה זה משהו שהוא באמת בית. וספורט, יוגה, חיבוק, משפחה.
ומה גורם לך לאושר?
הבן זוג שלי, הילדים שלי, הקליניקה שלי. באמת לא המובן מאליו היום אחרי שנתיים כאלה קשוחות. באמת ההוויה הזו של משפחה, של עבודה, של קליניקה, של יכולת לעזור לאנשים.
כן.
זה לא מובן מאליו שחיים בתוך הייעוד שלך. באמת אני מרגישה שזה שם.
אני האמת מודה כל יום שאני, יש לי את הזכות הזו לטפל באנשים ולעזור, ובטח ובטח עכשיו בימי קורונה, בשנתיים כן. האחרונות, הקליניקה היא כמו עוגן בשבילהם.
נכון.
גם מבחינה פיזית, גם מבחינה נפשית.
וגם בשבילנו כמטפלים, זה עוגן.
לגמרי. זה באמת עוגן. אני מגיעה כל כך לפעמים מבולבלת, וזה, וכל היום, וילדים, ובוקר, ושגרה.
ובידודים.
ובידודים. ופתאום מגיעים לאיזה מקום שאתה צריך רגע להיות בשקט, בשקט כדי להקשיב, רק כדי להקשיב. וזה מדהים. זה מדהים, זה נותן פרופורציות.
מיכל, תודה רבה.
תודה לכם, איזה כיף, איזה זכות.
כיף שהיית איתנו.
כן, אני בטוחה שהרבה מאזינות שעומדות ללדת, הם ימצאו את הפרק הזה מאוד מאוד ככה שימושי ומעשי בשבילהם, ובטח יבקשו דיקור כשהם יבואו לחדר לידה.
אני כל כך שמחה שבאתי ויכולתי ככה לדבר על זה, ואני חושבת שזה המסר הכי גדול בעצם למי ששומעת, שבאמת ללכת ולקבל טיפול, גם לפני, גם בזמן הלידה, וגם אחרי, יש לא מעט דברים שאפשר לטפל בהם ישר אחרי לידה, אז לעשות את זה, ולהקשיב לעצמך, פשוט להקשיב לעצמך ולא לוותר, למרות שאת אימא ופתאום את פחות חשובה, אם יש אימא לא בריאה בבית, יש ילדים לא בריאים אחר כך, אז צריך לחזק את האימא, אז הכל חזק.
באמת ששווה לציין שדיקור שווה לעשות לא רק בחדר לידה, שווה אפילו מבעוד מועד כבר להתכונן וללכת למטפל, מטפלת שסומכים עליה ולהכין את הגוף כבר מלפני.
לגמרי.
תודה רבה.
תודה, תודה.
אפשר למצוא אותנו ולכתוב לנו בדף הפייסבוק פשוט לחיות בריא, פודקאסט על בריאות גוף ונפש, וכמובן ספוטיפיי, אפל מיוזיק, גוגל פודקאסט ודיזר. אם אהבתם ואתם חושבים שהפרק יועיל לקרובים אליכם, אז שתפו. זה יעזור להם ויעודד אותנו להמשיך ליצור תכנים מעניינים שיסייעו לכולנו פשוט לחיות בריא.